תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.
שלום לכן ולכן, כאן מן האולפנים של אוניברסיטת תל אביב, אני ורל לבקוביץ', ואנחנו בפרק נוסף בסדרת החיים המסתוריים של בעלי החיים, והפעם על זוחלים, אותה קבוצה של בעלי חיים שגופה מכוסה קסקסים במה שהם מכונים קרי דם. הזוחלים, כך נדמה, זוכים ליחסי ציבור גרועים מאוד. אולי כי הם לא פרוותיים כמו בעלי החיים אחרים, אולי כי הם לא מכוסים נוצות כמו העופות. אמנם יש כאלה שמגדלים מגואנות להנאתם, אבל מרביתנו לא יבחרו בתור נחש, גם אם הוא לא ארסי כחיית מחמד. היחס של בני אדם לזוחלים בתרבות האנושית לדורותיה נע בין סגידה לבין הערצה, פחד ותיעוב. וכדי לתקן את העוול שאולי נעשה לזוחלים, וגם כדי לשמוע על החיים המסתוריים שלהם, הזמנו לאולפן את פרופסור שי מאירי. אהלן שי.
אהלן.
אתה זיאולוג בבית הספר לזיאולוגיה כאן, וגם עוצר אוסף חולייתני היבשה במוזיאון הטבע על שתי שטיינדרט כאן באוניברסיטה.
נכון.
אז אנחנו כאן כדי להפריך מיתוסים, לתקן עוול. אז קודם כל נגיד מה הם זוחלים. מה מאפיין את הקבוצה הזאת?
אוקיי. אז זוחלים היא מה שקוראים בלשון חוקרי האבולוציה, קבוצה פרפילטית, זאת אומרת, היא קבוצה מגוונת שמתוכה מתפתחו בעלי חיים שאנחנו לא קוראים להם זוחלים היום, קרי העופות. ולכן אפשר להגדיר אותם גם לפי מה שיש להם, או צריך להגדיר אותם לפי מה שיש להם ומה שאין להם. כי יש מאפיינים שמשותפים לכולם, ויהיו משותפים גם לעופות, ליונקים, להוציא זוחלים. אז אנחנו נגדיר אותם באמת כחולייתנים יבשתיים, מה שאנחנו קוראים בעלי שפיר או אמניוטים. זאת אומרת, מי שהעובר שלהם מתפתח בתוך מעטפות חוץ עובריות שנמצאות בתוך הקליפה או בתוך הרחם שלהם, זוחלים יכולים או להטיל ביצים או ללדת ולדות חיים. אותו דבר אנחנו עושים היונקים, ואותו דבר עושים גם העופות. אבל הם אקטותרמים, כמו שאמרת, בערך קרי דם, הם לא קרי דם, אבל מה שהם לא יודעים, הם לא יודעים להעלות את חום הגוף שלהם באמצעים מטאבוליים. זאת אומרת, הם יודעים לעבור למקומות יותר חמים, להרים את
עזרים בסביבה בשביל לאזן את הטמפרטורה.
בהחלט, אבל הם לא יודעים לרעוד לצורך העניין, או לייצר הרבה מאוד פעילות שרירים או פעילות מטאבולית אחרת, שמייצרת את החום הזה כמו שאנחנו עושים. מה שגם אומר שהחיים שלהם, בהשוואה לחיים שלנו, מאוד מאוד זולים. אנחנו, כדי להיות היום, ביום סגרירי וקריר, באותה טמפרטורות 37 מעלות שאנחנו שומרים עליה גם בקיץ ובכל טמפרטורה, אנחנו צריכים להשקיע המון המון אנרגיה. אנחנו מעלים עכשיו, את ואני, את הטמפרטורה שלנו, כשאנחנו פה במנוחה משוחחים בערך ב 22 מעלות פלוס מינוס, אולי מעבר לטמפרטורה בחדר, וזה עולה לנו. זה עולה לנו באנרגיה, ואת האנרגיה הזאת אנחנו מקבלים מהמזון, ובניגוד לבני אדם, בעלי חיים צריכים לעבוד בשביל המזון שלהם, ולעבוד קשה, וזו עלות שהזוחלים חוסכים. יש לה יתרונות שלה, לחיים היקרים שלנו, אבל גם חסרונות.
אז זה אומר שהם בעצם איטיים יותר במזג אוויר הזה, כמעט לא זזים?
יותר מאיטיים יותר, הם לא זזים בכלל במזג האוויר הזה. אני מניח שאם שלשום, כשעבדנו בגן הזואולוגי, ראינו זוחלים מתרוצצים בכל מקום, כי היום שמשי ויפה, היום לא נראה אף אחד. הם התחבאו עכשיו במחילות, מתחת לסלעים וכדומה, ויוותרו על פעילות ב-19 במרץ.
בישראל היא צומת של שלוש יבשות ומזג אוויר שונה ואזורים של צפון ודרום. כמה מינים של זוחלים יש לנו?
אז יש לנו בקירוב ראשון, ויש דרכים שונות לספור את זה, 88 מינים של זוחלים. אגב, היא צומת של שלוש יבשות בערך, אנחנו לגמרי באסיה, אבל מעבר לזה, החלוקה בין אירופה ואסיה לא עושה רושם על בעלי חיים. זו חלוקה פוליטית, הרי הוא ראה למלוא איזשהו מחסום ביוגיאוגרפי, אבל יש לנו בהחלט שתי פאונות עיקריות, שתי חברות חי עיקריות של זוחלים ובעלי חיים אחרים, אחת מדברית ואחת ים תיכונית. בקירוב, אלה שני הגורמים העיקריים שמרכיבים את החי בישראל. צומח קצת יותר מורכב.
כולם מוכרים? אתם מכירים את כל הזוחלים שלנו? אתם עדיין עסוקים בגילוי והגדרה?
לא, לא כולם מוכרים. היה מקובל במשך הרבה מאוד שנים שאנחנו ארץ קטנה, אנחנו מכירים, נחקרה היטב, אנחנו מכירים את, את המינים שלנו טוב מאוד. אבל ברגע שהתחלנו לגעת בזה ולחפור קצת מעבר, התברר שאנחנו, לא אגיד שלא יודעים כלום, אבל יודעים הרבה פחות ממה שחשבנו. אז חלק מהמינים שאנחנו מכירים היום, אנחנו רק חושבים שאנחנו מכירים. מה אני אומר? לא סביר שנצא עכשיו לגליל העליון או למרכז הנגב ונגלה מין של, של זוחל שלא ידענו שהוא שם. יכול לקרות? לא סביר. אבל מי שחשבנו שהוא מין אחד, יכול להיות שהוא שני מינים או שלושה מינים. מי שחשבנו שהוא מין מסוים שמוכר גם ממדינות שכנות, יכול להיות שהוא נבדל מאמינים במדינות שכנות, וצריך לכן לקבל איזושהי התייחסות אחרת, גם מבחינת ההכרה של הביולוגיה שלו, גם מבחינת צרכי שמירת הטבע שלו, אפילו מבחינה הפורמלית של לתת לו שם חדש.
אז אתם אוספים אותם בשטח ומביאים למעבדה כדי לחקור?
פה ושם, או שאנחנו מנצלים את הנטייה של חלק גדול מהזוחלים להשאיר את קצה זנבם מאחוריהם, וקצה זנב זה דבר שאפשר להוציא ממנו המון DNA. מצד אחד, אנחנו מנצלים את האוספים של מוזיאון הטבע כדי לבחון את הפרטים שנמצאים שם. אנחנו משתפים פעולה עם עמיתים בעולם ובמוזיאונים אחרים ברחבי העולם כדי לחקור את המגוון שלהם. אנחנו עושים גם ניסויים במעבדה, בדרך כלל לא בהיבט הטקסונומי, זאת אומרת לא בהיבט של מיון ובחינה איזה מינים יש, אלא ניסויים שקשורים לביולוגיה שלהם, יחד עם ערן לוין למשל, פרופסור ערן לוין בבית הספר לזואולוגיה, חוקרים את הפיזיולוגיה שלהם וההתאמה שלהם למשל לטמפרטורות הקרות של החורף וכדומה.
עד כמה הקדמה בעניין של פיצוח ה-DNA עזרה להפריך או לאשש דברים שידעתם קודם?
אז היא עוזרת מאוד, שוב, המספר המוכר של מינים של זוחלים וגם של קבוצות אחרות של בעלי חיים, נמצא בשנים האחרונות בנסיקה אדירה בעולם. וזוחלים עצמם, כשאני התחלתי לעבוד עליהם בשנת 2006, היו מוכרים בעולם כ-8,000 מינים. היום אנחנו מכירים למעלה מ-12,000.
וואו.
זאת אומרת שלמעלה מ-50% מהמגוון שהיה ידוע ב... או הוספנו יותר מ-50% מהמגוון שהיה ידוע לפני סך הכל 18 שנה, לרשימות היום, ואין שום סימן שהמגמה הזו הולכת להיעצר. זה נובע מכמה דברים. דבר ראשון, מאמצי סקר בכל העולם יותר נרחבים ויותר ממוקדים. זאת אומרת, אנחנו הולכים למקומות שיותר סביר למצוא מינים חדשים. דבר שני, התפתחות של שיטות להסתכל על דברים שלא היינו מסתכלים עליהם בעבר, בראש ובראשונה DNA, זאת אומרת, בראש ובראשונה רצפים גנטיים. אבל גם דברים אחרים, סריקות מיקרו-CT למשל של הגולגולת, ושיטות סטטיסטיות יותר טובות להפריד בין מינים, אבל גם הרבה מאוד, אם את שואלת אותי, אופנה.
כלומר,
משהו שהיה ידוע עוד לדרווין, כן, לפני 200 שנה, 170, זה שבקרב הטקסונומים, אותם חוקרים ש... המקצוע שלהם זה למיין את עולם החי למינים וכדומה, יש שתי קבוצות. הלמפרים, אלה שנוטים לאחד כמה ישויות למין אחד, והספליטרים, מי שנוטים לפצל אותם למינים שונים. אין כללים מאוד טובים היום בארסנל ובארגז הכלים של הביולוג להגיד מהו ההבדל המינימלי שמאפשר לי לפצל מינים ולהגיד, אוקיי, זה לא אותו מין, אוקיי? אז אין איזשהו stopping rules, כן? אני יכול להגיד לך, יש הבדל של 4% ברצף של גן ציטוכרום אוקסידאז 1 או ND2 או לא משנה איזה גן, אבל האם 4% אומר לי מין או לא מין, אני לא יודע לומר. יש קונספטים שונים, כן, תפיסות שונות לגבי מה, את מה אני אגדיר מין ואת מה אני לא אגדיר מין, ויש להם השפעה על כמה מינים אני אתאר, על סמך בדיוק אותם נתונים. אם עד באמצע, או נאמר השליש השני של המאה ה-20, הנטייה הייתה בעיקר לאחד מינים, המגמה הזו השתנתה, והיום יש נטייה מאוד מאוד ברורה לפצל מינים.
זאת אומרת... או בענפים אחרים, ללכת לדיוק מקסימלי...
אז השאלה אם זה דיוק, זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד טובים היום להבחין בהבדלים. אוקיי? הרבה יותר טובים ממה שהיינו לפני 50 שנה. ויש לנו עוד הרבה מאוד כלים בארגז הכלים, כאמור, מכל מיני סוגים של נתונים ושל ניתוחים של אותם נתונים, שמאפשרים לנו להבחין בהבדלים. אבל בהבדלים הבחינו תמיד. אז יש הבדלים שבאמת לא שמנו לב, אוקיי? הסממיות שאנחנו, למשל, פיצלנו בנגב,
כן, אתם גיליתם משהו שנקרא סממית זוטית, שקיבלה שם
ואיפיון. הסממית הזוטית הייתה קיימת כבר קודם וידועה כבר קודם, אבל הרעיון היה שכל הסממיות הזוטיות בישראל, שנמצאות בקרוב לכל הנגב, לא ממש בצפון הנגב וקצת במדבר יהודה, זה מין אחד. אנחנו חושבים שמדובר בשניים, אולי אפילו יותר מינים. עכשיו, בעבר, פשוט חלק לא... אנשים לא הסתכלו על זה, אוקיי? אז יש הבדלים. גם מישהו לא טקסונום מומחה יבוא ויסתכל על הסממיות הזעירות האלה, הקטן בחולייתני ישראל, חיה של 0.2 גרם, משהו כזה, באילת או בהר הנגב, והוא יראה הבדלים, הן שונות בגודל, הן שונות בדגם, הן שונות קצת בפרופורציות. השאלה היא איזו חשיבות את מייחסת להבדלים האלה, זה דבר ראשון. דבר שני, לפעמים יותר נדיר, כי הטקסונומים שעבדו על מורפולוגיה בלבד, גם כן ידעו את העבודה שלהם מצוין, גם לפני 60-80 שנה, לפעמים את מוצאת הבדלים שממש לא ציפית. זאת אומרת, מישהו שאוכלוסיות שונות שנחשבו מאוד קרובות ונכנסו תחת אותו מין, מתברר שהן מאוד רחוקות דווקא אחת מהשנייה. אז כן, לפעמים יש הפתעות, ואז זה חד משמעי, אוקיי? אם לצורך העניין איזושהי דוגמה היפותטית, כן? חשבתי שיש אוכלוסיות, שתי אוכלוסיות של סממיות, ואחת מהן מתברר שהיא קרובה יותר לחתולים, אז זה ברור שזה משהו חדש. אבל אם אומרים, אוקיי, זה סממית, זה גם סממית זוטית, אבל האם זה אותה סממית זוטית או סממית זוטית אחרת, זה כבר עניין של איזשהו שיקול דעת. וגם של אופנה מדעית, במדע יש אופנות כמו בתחומים אחרים, למרות שאנחנו נוטים לחשוב, או רוצים לחשוב, שאנחנו חותרים לאיזושהי אמת אחת מאוד ברורה.
כן, אבל המחקר שלכם הוא הרי לא מקומי, זאת אומרת, נכון שאולי זה בעיני מתבונן מן הצד יהיה חסר חשיבות, אם זו סממית א' או סממית ב', אבל אתם עובדים בהקשר הרבה יותר רחב, גם מבחינה של מקום גיאוגרפי, כמו בהקשר העולמי, וגם מבחינה של הקשר אבולוציוני, זאת אומרת...
נכון, ואנחנו עובדים, זאת אומרת, אצלי במעבדה אנחנו מנסים בין היתר למפות את תחומי התפוצה של כל אותם 12,000 מינים של זוחלים שהתברך בהם עולמנו שאנחנו מכירים היום, וגם כשאנחנו מחפשים את הטקסונומיה ברמה המקומית, אני רוצה לדעת כמה מינים של סממיות לצורך העניין, או זוחלים בכלל, יש בישראל, אז אני רואה את זה בראייה של מה שידוע מהסביבה, ואני לוקח ומשווה את זה לדגימות שהושגו באזורים אחרים. מה שכן, ישראל היא הוטספוט של מחקר בסביבתנו המאוד קרובה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מחקר זואולוגי באיראן, יש הרבה מאוד מחקר זואולוגי בטורקיה, יש מעט בירדן, ועוד פחות במקומות כמו לבנון, סוריה, עיראק, אפילו ערב הסעודית, עם כל המשאבים הכמעט בלתי מוגבלים שלהם, בסך הכל מעט מאוד מחקר זואולוגי, מעט במצרים, שום דבר בקרוב ראשון בסודן וכדומה. אז הרבה פעמים אנחנו די מוגבלים מבחינת היכולת שלנו, להשוות את מה שיש אצלנו דווקא לשכנות הקרובות ביותר.
החשיבות של הסממית לחיי הבני אדם, כי אנחנו הרי יהירים כבני אדם, ולא באמת חושבים שאנחנו זקוקים להם, היא מהותית, ואנחנו בעצם לא יודעים ביום-יום למה. זאת אומרת, כל קיומם של הזוחלים כעולם מקביל אלינו, אבל בעצם אנחנו לא יכולים בלעדיהם.
אנחנו יכולים בלעדיהם. השאלה היא יותר באיזה עולם אנחנו רוצים לחיות, ולא באיזה עולם אנחנו יכולים או לא יכולים לחיות. אנחנו יכולים לכרות את כל יערות העולם, אנחנו יכולים להשמיד את כל הביודיברסיטי של העולם, במובן מסוים, כן, מספקים לנו חמצן בשורתי מערכת אקולוגית, שהתרומה שלהם לכלכלה האנושית מוערכת ביותר מכל התלג העולמי, אבל אם נכחיד איזשהו מין אנדמי למערה מסוימת, או למישורי הלס של צפון הנגב, או משהו כזה, סביר להניח שבני האדם לא ישימו לב. להפך, לדעתי זה מטיל עלינו אחריות מאוד מאוד כבדה. הדברים האלה הם תוצרים של תהליכים אבולוציוניים שחלו במשך מיליוני, לפעמים עשרות מיליוני שנים, ולהכחיד אותם, זה יהיה מאוד חבל, באותו מקרה שאם נלך מחר, חס וחלילה, ונשרוף את הלובר על המונליזה ושאר היצירות בו, בני אדם ימשיכו לחיות. Okay? אנחנו יכולים בלעדיהם. האם אנחנו מקבלים שירותי מערכת, כן, או שירותים שאפשר לחמת אותם בכסף או משהו כזה, מסממיות לצורך העניין, אנחנו מקבלים מעט. זאת אומרת, הם אוכלות חרקים שהם מזיקים בחקלאות וכדומה. לא הייתי לוקח אותם כמדביר הביולוגי הבא. שוב, הם אקטותרמים, הם קצב חילוף חומרים נמוך, הם אוכלים יחסית מעט. Okay? אז הם עושים את זה. אבל לא זה הדגל שבאמצעותו אני חושב שאנחנו צריכים להגן עליהם.
אבל בעלי חיים, נגיד, זוחלים דוגמת הדינוזאורים, היו ונעלמו והעולם השתנה בעצם.
זה נכון. בעלי חיים היו ונעלמו במשך כל ההיסטוריה האנושית, והרבה לפני, כן? דינוזאורים נכחדו לפני 66 מיליון שנה. בני אדם, תלוי שוב למה את קוראת בדיוק בבן אדם, קרובינו הקרובים ביותר, או חברים בסוג הומו, או חברים בסוג שלנו, הומו ספיאנס, זה עניין הרבה יותר קרוב, כן? משהו כמו פלוס מינוס 2-3 מיליון שנה, 200 אלף שנה, או משהו כזה, בהתאם להגדרה. אז נכון, בעלי חיים נכחדים, וצמחים נכחדים, ואקוסיסטמות נכחדות, האקלים משתנה במשך כל ההיסטוריה של כדור הארץ.
ובשרשור האבולוציוני הזה, על הציר הזה, איפה אנחנו נמצאים?
אנחנו נמצאים היום, זאת אומרת, ביום שלישי, נכון? זאת אומרת, אני יכול להגיד לך כמה אנחנו נמצאים מנקודת ההתחלה או משהו כזה, אבל זה לא, האבולוציה היא לא תהליך שיש לו מטרה, היא לא תהליך שיש לו סוף או יעד, והיא ודאי וודאי לא תהליך שהרעיון העיקרי שלו היה לייצר בני אדם.
היא מתקיימת כל הזמן, התהליך נכון. כל הזמן מתקדם.
נכון.
ואנחנו בני אדם עושים הרבה כדי להרוס את הטבע שסביבנו.
נכון, ואנחנו קופים על בעלי חיים מקבוצות שונות, אבולוציה מאוד מאוד מהירה כדי להתאים את עצמם לעולם שאנחנו משנים בקצב מאוד מהר. כמו למשל, אם אנחנו דגים, את כל הדגים הגדולים בים, אנחנו יוצרים איזשהו לחץ סלקציוני, כן? על דגים להתרבות בגודל יותר קטן, שאז הם יכולים להתחמק מהרשתות של המחמורתנים שלנו. אם אנחנו מרססים חומרי הדברה, אז אנחנו יוצרים לחץ אבולוציוני, לחץ סלקטיבי מאוד מאוד גדול על חרקים, לפתח תנגודות לאותם חומרי הדברה. וכדומה, אם אנחנו מחממים את כדור הארץ, אז אנחנו עכשיו לוחצים מאוד חזק את כל המינים של אורגניזמים בעולם, להיות עמידים יותר לשינוי אקלים שאנחנו אחראים להם. חלק יצליחו, חלק לא יצליחו ויקח אדום.
זה שינויים שאתה יכול לראות אותם ביחידת זמן שלך כחוקר?
תראי, התשובה היא ודאי כן ובקנה מידה מקומי. זאת אומרת, אני חושב שכל אחד שהגיע לגילי המופלג, כן, בישראל, וגם אנשים צעירים יותר, יכולים לראות איך האקלים משתנה פחות או יותר נגד עינינו, כן? אני רוכב על אופניי לבית הספר, סליחה, לאוניברסיטה, עוד מעט שהייתי פה סטודנט לתואר ראשון, ואני יודע כמה ימים אני חובש היום כפפות בחורף, לעומת כמה הייתי חובש בתואר הראשון, והתשובה היום היא אפס. השנה עוד לא השתמשתי בכפפות אף פעם, בזמן שבתור סטודנט לתואר ראשון הייתי עם כפפות מנובמבר ועד מרץ.
אבל כזיאולוג, אתה רואה את השינויים?
אז כן, ודאי. שינויים שיותר קל לראות מתגובות לאקלים, הם שינויים בבתי הגידול. אני יודע שכשאני הולך לאתרים שבהם אני מחפש בעלי חיים למחקר שלי, או אפילו כשאני לוקח סיורים עם סטודנטים בכל הארץ כדי לראות בעלי חיים, מערכות אקולוגיות וכדומה, תלוי בקורס, אז מדי פעם אנחנו צריכים לנטוש את המקומות שאנחנו הולכים אליהם ולעבור לחדשים, בגלל שיש פה חווה סולארית, יש פה מסלול מרוצים, יש פה עיר שגדלה, יש פה אזור תעשייה, יש פה התיישבות בדואית, יש פה יער קקל.
בעלי החיים נעלמו.
ובעלי החיים נעלמים, חד משמעית. מפעים לפעמים אחרים, כן? אם קקל מייערת בעצים או עושה איזשהו לנדסקייפינג שמאפשר כניסה וגדילה של עצים בנגב שלא היו שם קודם ולא צריכים להיות שם עכשיו, אבל יש. אז נכנסים בעלי חיים שמותאמים לסביבות האלה, וגם להם יש השפעה על החי והצומח המקומיים.
אז השיטה לשמר את בעלי החיים זה ליצור שמורות טבע?
זו אחת מהשיטות. אולי העיקרית, אבל בהחלט לא היחידה. צריך ליצור שמורות טבע, צריך לוודא ששמורות הטבע האלה באמת עושות את מה שאנחנו מבקשים מהם לעשות. צריך לנטר מה שקורה שם, צריך לעשות איזשהו מנג'מנט, צריך אולי לוודא שבית הגידול נשאר איך שאנחנו רוצים שהוא יהיה, ולעשות פעולות אקטיביות כדי לעשות את זה. צריך לייצר רצף של שטחים פתוחים בין שמורות טבע, מסדרונות אקולוגיים, צריך לעשות מאמצים ברמת המין, אם זה להשיב מינים שנכחדו, או לאושש מינים שבדרך למטה, או לקיים
באופן אקטיבי.
באופן אקטיבי, לעשות גרעיני רבייה של בעלי חיים בסכנת הכחדה וכדומה, יש הרבה מאוד דברים שאפשר וצריך לעשות.
עד כמה התחום הזוחלי מושפע ממינים פולשים?
עד היום יחסית מעט. אנחנו מכירים ארבעה, אולי ארבעה וחצי מינים של זוחלים פולשים בישראל. הפלישות האלה מתחילות בערך בשנות ה-80 של המאה ה-20, עם איזשהו צו שהיה חיית אקווריומים, והיום נמצא בהרבה מאוד מקווי מים בארץ. סממית שכנראה היא פולשת, יש לנו איזה סיפור על זה, אני לא בטוח 100%, זאת אומרת, ההנחה היא שהיא פולשת, ואני ב-85% קונה אותה, ב-15% ספקן, אבל ללא ספק, גם אם היא לא פולשת, היא מתפשטת, היא הגיעה מאזור אילת, או הייתה מוגבלת לאזור אילת בשנות ה-90 של המאה הקודמת, והיום אפשר לראות אותה לכל אורך הערבה, ויש טענות שהיא נמצאת גם צפון מים המלח. יש מין של לטאה בשם אנוליס, שהתגלתה בראשון לציון לפני כמה שנים, מין שידוע כפולש אגרסיבי במקומות אחרים בעולם. כרגע, ככל שאנחנו יודעים, הוא עדיין נמצא בשכונה בראשון לציון. אנחנו מקווים שהוא לא יתפשט. אני חושב שזה קצת wishful thinking. יש מין של סממית מאוד גדולה שהתגלתה בקיבוץ עין גדי ב-2017. ושוב, עשו איזשהו ניסיון לחסל אותם שם, זה לא צלח, אז עזבו הכל, אמרו, טוב, נו, יהיה בסדר, והיום אנחנו כבר יודעים שלא בסדר, היא מתפשטת.
זה משפיע על האיזון של המינים הקיימים?
כן, אז כשאת הולכת בקיבוץ עין גדי בלילה, את לא רואה סממיות אחרות, רואה רק את המין הזה, סממית חומות, בצפיפות אוכלוסייה מטורפת. בזמן שבשטחים טבעיים, ואפילו ביישובים אחרים, את רואה בהחלט את הסממיות המקומיות ובעלי חיים אחרים. זו סממית שיכולה, יש עדויות מצפון אפריקה, שהיא טורפת גרבילים, זאת אומרת, מחרסמים קטנים. אז היא פולש אגרסיבי ועם יכולת מאוד רבה להשפיע על הסביבה שלה. אז היום היא נמצאת גם באליפז, ומן הסתם זה לא התחנה הסופית שלה. אבל נכון להיום, בהשוואה למה שאנחנו רואים באופות, למשל, אז ההשפעה של מינים פולשים של זוחלים היא עדיין מצומצמת. יש השפעה של מה שנקרא בעברית מינים מתפרצים. זאת אומרת, מין שאולי ישראל היא חלק מתחום התפוצה הטבעי שלו, אבל הוא עבר הרחבה משמעותית גם של התפוצה או של גודל האוכלוסיות, בעקבות מה שבני אדם, שינויים שבני אדם עושים בסביבה, ולהם יש השפעה יותר גדולה, נכון להיום לפחות, על מינים מקומיים, כולל של זוחלים. אם אנחנו מדברים על נפיות בקר, אם אנחנו מדברים על תנים, אם אנחנו מדברים על עורבים אפורים, וגם על חיות בית שהתפרעו, כמו בעיקר חתולי בית, אבל גם כלבים וחיות אחרות.
זמננו עומד לפוג. מה כי ההמלצה לציבור? איך אנחנו עוזרים לדו קיום הזה בינינו לבין הזוחלים?
דבר ראשון, אני חושב שהדבר שאני הייתי הכי שמח לראות זה יותר מודעות, יותר ידע, יותר להסתכל מסביבנו על זוחלים או בכלל על בעלי חיים, על צמחים, על הסביבה. להבין שכל פעולה שאנחנו עושים שבאה על חשבון איזשהו שטח פתוח, יש לה השפעה. ומהי ההשפעה הזו? אבל לפעמים ההשפעה היא מורכבת. זאת אומרת, אם אני מקים עכשיו חווה סולארית, שעכשיו עושים את זה בקנה מידה מאוד מאוד גדול בישראל, אז מצד אחד אני מייצר אנרגיה נקייה. אני לא פולט גזי חממה, כן? וזה משאב שהוא זמין וזול וזה מצוין. מצד שני, יש לזה השפעה סביבתית מאוד מאוד גדולה, אז השיקולים מורכבים, אבל עצם המודעות לזה, אני חושב, היא הבסיס לכל דבר אחר. כמובן שזוחלים שוב נהנים, כמו שאמרת בפתיחה, מיחסי ציבור מאוד מאוד גרועים, אנשים נגאלים, אנשים מפחדים מהם. אין סיבה לזה, הם יפים, הם נקיים, באמת נקיים, זאת אומרת הרבה יותר נקיים מיונקים למשל. זה נכון שיש מינים ארסיים, בתוכם כאלה שהם מסוכנים, לפחות מסוכנים פוטנציאלית לבני אדם. עדיין גם המינים האלה הם מצד אחד מוגנים לפי חוק. מצד שני, הנטייה הראשונה, השנייה והשלישית שלהם תהיה להתרחק מאיתנו. אז אם אנחנו נניח להם לנפשם,
הם יניחו לנו לנפשנו.
הם יניחו לנו, כן. זאת אומרת, אין להם שום אינטרס, הם לא רעים, הם לא באים להקיש אותנו כי באנו להם לא בטוב היום. הם יקישו כי הם מפחדים. עכשיו, חלק קטן מהנחשים, מפאונת הנחשים של ישראל, ארסי, מתוכה יש רק מין אחד שחי איפה שהרבה מאוד בני אדם חיים, למרבה הצער, זה גם המין המסוכן ביותר, הצפע הארץ ישראלי. אבל, וכללי התנהגות מאוד מאוד פשוטים יכולים לפתור חלק גדול מהקונפליקט הזה, יש גם משהו שממומן היום על ידי רשויות וכדומה, זאת אומרת, את רואה הצפע, תקראי לוחד נחשים, הוא יבוא וירחיק אותו בלי עלות, דרך כלל, או עלות, זאת אומרת, יש עיריות שמכסות את זה. ואין צורך, וזה גם אסור בחוק, להרוג אותם. הידע הבסיסי הזה, ושינוי קל של ההתנהגות מצד אחד, וקצת ראייה ירוקה של איפה אנחנו חיים, זה מה שאני הייתי מאוד שמח לראות.
הלוואי, פרופסור שי מאירי, תודה רבה.
תודה לך.
תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.